ולקם לעוד פרק של אני קובי מלמד, אלעד יתחקי אני עוד מעט בא, כן, אז כמו שאמרתי בשבוע שעבר, גם השבוע בעצם לא הקלטנו, כן, מחלות, חול, עניינים, בלגן, הכל בסדר חברים, אנחנו נחזור לפרקים רגילים חדשים וטריים בשבוע הבא, אבל היי, כרגיל, יש את מצבור פרקי הלייב של מה יש בזה סימן מסחרי רשום, עוד רגע תשמעו פרק לייב שעשינו בירושלים, אהובתי, כמובן שהיה מרגש, אבל רק לי, כאילו אף אחד אחר לא התרגש, לא נורא. בסדר, מתישהו אני אשכנע. קיצר, רק לפני שנצא לדרך, כמובן, נזכיר את חברינו היקרים בקונגלומרט השינה הגדול ביותר באגן הים התיכון, פנדה, חברינו היקרים בפנדה, שנו, אתם מכירים את כל הרשימה, מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, מיטות, מצעים, קרית היברידית, השתבח שמה, כן, איך אני אוהב אותה, וזה, זה לא חדש, כל הרשימה הזאת ארוכה ומלאה בכל טוב, מלאה בכל טוב. אבל אני באמת רוצה להגיד, עומד מאחורי כל אחד ואחד מהמוצרים, כי פריטי מאץ שיש לי את כולם בבית, ואני נהנה מזה, ואוהב את זה, ואני רוצה שתחלקו איתי את האושר הזה, אז מה עושים? נכנסים לאתר, pandazzzcoil, בוחרים מה שבא לכם, משדרגים לעצמכם את חוויית השינה או את הפן בבית, שמים קוד קופון, יש 15, YESH15 ל-15% הנחה, איך אני אוהב את פנדה, באמת, פנדה, חלומות נעימים, אז כן, אז בואו נשים פלי על פרק הלייב מהנוקטורנו בירושלים, שאם אני לא טועה הוקלט בחודש מאי האחרון, ובשבוע הבא אני אזכה לראות שוב את זיו פניו של אלעד יצחקיאן, חברי הטוב והמזוקן והנאה. מתגעגע אליו, באמת, ממש מתגעגע אליו. טוב חברים, יאללה תבלו, חברים וחברות, אוהבים אתכם, see you next week, יאללה ביי.
למה יעקב קיבל צעיף ואני לא?
שאלה יפה, אותי כבר שכנעו כאילו בהפועל ירושלים, נראה לי שאתה צריך להיות המשוכנע.
בהצלחה עם זה.
אגב, אני כמעט ולא הגעתי לפרק היום, כי יש משחק מכריע של קבוצת הנשים שלנו, שמובילות 1-0 במחצית על כישרונות חדרה.
וואו. בסדר, הם הסתדרו גם בלי קהל. תודה. וואו, איזה יופי, יש לנו פול האוס.
כן,
כן. כיף חיים.
איזה כיף.
ממש, 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 ממש. ניסינו להבין כמה פעמים כבר היינו בנוקטורנו, אין מי שיספור את זה. אולי מי שהיה, אתה היית בכולם?
3 או 4.
אוקיי.
3?
אין בעיה.
נשמע אמין.
אז כן, תמיד כיף לחזור.
שחזרנו פעמיים, מסתבר.
כן, וזה תמיד היה כיף.
בינתיים. חכה, כרגע אתם על 100%. אפשר מהבר אבל להזמין איזה שתי בירות עבורנו, ועכשיו נשמח לשמוע את התפריט.
יפה מאוד. יש לנו כל מיני מנהלות של פתיחה גם בלייב.
בטח, כמו שאתה
קודם אוהב. כל אני אגיד שאני בדקתי מבין כל מי שקנה, וחלק לא מבוטל לא עוקב אחרינו, לא באינסטגרם ולא נמצא בקבוצת הוואטסאפ, אתם יודעים מי אתם, יש לכם זמן לטפל בזה, כי אני הולך לדבר כאילו כמה דקות סתם.
אבל כנראה שהגיע הזמן לומר, וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה?
אלעד יצחקיאן.
אני?
קובי מלמד.
תודה.
נראה לי, וזהו, כיף להיות פה, למי שלא מכיר, ומי שכן מכיר או מכירה, ועדיין רוצים לשמוע, הנה קובי, הבירה שביקשת כל כך יפה.
תודה רבה, איזה כיף. מעריכים. שרק נצחק.
שרק נצחק, ככה זוכל. אז ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות, אבל נשמע מופרך, אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. עושים את זה בלייב, לא עורכים שום דבר, עושים הכל בטייק אחד.
חוץ מאת ההערה על הבירה.
חוץ מזה שאנחנו נערוך החוצה וחסויות, פנדה, זה, כל השטויות האלה כאילו יגיע, אבל אתם, חסכנו לכם את זה. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לעקוב אחרינו ברשתות. אחריך, יעקב.
בסדר.
אבל תרימו לו שזה.
אבל לפני זה, made me Ali Express. פרסומת, מבחר מוצרים מובילים במחירות בשבילכם. אני אוהב שהכל אישי.
פשוט כל מה שיופיע, זה כמו הפרומפטר שלך, כל מה שיופיע על זה
נקרא. כל מה שתשים לי על המסך אנחנו נקריא, אין בעיה, בסדר גמור. טוב, גבירותיי ורבותיי, נצא לדרך עם הסיפור שלנו להערב, שיהיה בהצלחה לכולנו, אני כבר אומר מראש. ג'יימס ארווינג ומרגרט אן הביסייד. התחתנו.
הייתי אומר שזה קל מדי, אבל זה... זה בדיוק, אוקיי.
צריך קאונטר פה למעלה.
בבקשה, לא. לא צריך את הקאונטר הזה.
קיצר, הם התחתנו ב-1897 בבריטניה. תגידו, אין בגד כפת ראש מילה, כי זה מילה לא עזית, זה שם, וזה לא אכפת לי. לא אכפת לי מהעברית. הם חיו בנוחות בשכונה עמידה ומכובדת בליברפול.
עכשיו השתמר בשכונת עמידר.
שכונת עמידר בליברפול זה בהחלט פרויקט כן, יפה.
כן. זה מהשכונות היותר טובות בליברפול, אגב.
מעלים את ממוצע השיניים.
והיכרות עם האלף בית.
מעניין מתי יהיה לי חם מדי בשביל הצעיף הזה, אנחנו מאוד קרובים. כן. ג'יימס היה סוחר פסנתרים ואורגנים, הוא הרוויח כ-600 פאונד בשנה, אני יודע שכולכם פה כי אתם רוצים לדעת כמה זה בכסף של היום, זה בערך 67,000 פאונד לשנה. נחמד, כאילו מוכר פסנתרים ואורגנים. מרגרט הייתה תופרת, היו להם שני ילדים, אלסי וגילברט. הסופר הרי פרייס כתב מאוחר יותר על האבא, ג'יימס ארווינג, הוא כתב ככה. ג'ים שומר על עליזותו ועל חוש ההומור שלו. הוא אדם חברותי ומעל הכל מספר סיפורים מצוין. אין אדם יותר פתוח ממנו. הוא נוהג לשעשע חברים ומבקרים באושר כמעט מביך של פרטים על חייו והרפתקאותיו.
אוקיי, נשמע טוב האמת.
כן, נשמע כמו מישהו שכיף
כמעט לי. כמעט מביך?
כמעט מביך.
אז כמעט טוב.
מרגרט הוארה כאישה שאי אפשר להוריד ממנה את העיניים. גבוהה, מכובדת, לבושה בקפידה ובעלת עיניים מרהיבות. שימו לב, כמובן, היא אישה, אז הדבר היחיד שחשוב זה איך היא נראית. ככה זה היה פעם, היום כבר לא.
סיימנו עם זה.
היא מדברת היטב ונבונה כמו שאר בני המשפחה. העסק של ג'ים קרס במהלך מלחמת העולם הראשונה, ב-1916 הוא כבר היה מובטל, הוא לקח, היה לו 310 פאונד בחיסכון בצד, שזה בערך 34,000 פאונד בכסף של היום, הוא לקח את הכסף הזה, הוא רכש חווה, החווה נקראת דורליש קשן, לא יודע למה, והיא נמצאת על האי מן, מכיר את אייל אוף מן?
לא.
אז נגיד ככה, קודם כל אני מפציר בכם, כולם, להיכנס שנייה בטלפון, לכתוב או Isle of Man או האי-מן דגל, פלג, זה פשוט הדגל, בוא אני רוצה לראות את התגובה שלך, כן. תראו את הדגל של האי-מן, Isle of Man, מדהים, זה כאילו קצת מרמז לצלב קרס, אבל עם רגליים, כן. אתה מבין על מה אני מדבר?
כן. כן.
נכון? אבל עשינו 3 ולא 4 כדי שלא יחשדו, אבל זה גם רגליים. זה הדגל, בסדר גמור.
כמה זמן עד שיש לך חולצה שלהם?
וואו, קרוב מאוד. האי-מן הוא אי קטן שנמצא בים האירי, זה בין בריטניה לאירלנד. חיים שם היום בערך 85,000 תושבים. באמת, הדגל הכי מגניב בעולם. כתבתי את זה פה, יפה, כל הכבוד לי. החווה החדשה של משפחת אירווינג תוארה בתור 180 דונם של שיחים וצמחייה, עם כמה תרנגולות, אבזים וכבשים. אז הם עברו לגור שם בחווה, תוך כמה שנים הילדים נמאס להם, שני הילדים, אז הם כאילו קמים ועוזבים וחוזרים חזרה ליבשת, כאילו לאנגליה, שזה לא בדיוק יבשת כי זה גם היא, אבל בסדר, טכני, לא מעניין. קיצר, הם עוברים לאנגליה, עוזבים את הבית, נמאס להם מהבית, לא רוצים להיות עם אבא ואמא, שונאים את אבא ואמא. כנראה ממש מרגישים המון רגשות כלפי אבא ואמא. אני לא יודע למה אני מוסיף את הפרטים האלה שהמצאתי עכשיו.
זה בסדר. לא הטיפול שלך פה, יעקב. זה לפעמים מרגיש ככה. אבל זה לא...
תן לי לדבר, בסוף נגיע ליחסים שלי עם אמא ואבא.
כמו תמיד.
עכשיו, תיאור של מבקר שהגיע לחווה. המקומיים הם עיקרים בקושי. והאזור של דורליש קשן, החווה, קודר, שומם וצחיח. החווה ממוקמת על הר בשם דלבי, והיא הבית היחיד בסביבה שעומד לגמרי לבדו. אין עצים, אין שיחים, רק גדרות אינסופיות שמחלקות את השדות ומסמנות גבולות כדי לשבור את הנוף. להגיע לשם זה דבר שדורש טיפוס קשה ומפרך במעלה ההר.
פן טיימס. מה זה עיקרים בקושי? זה נשאר איתי.
אני מנחש שזה אומר שכאילו אין שם הרבה אדמה לעבוד עליה, כי הכל שם צחיח.
או שאתה עיקר או שכלום. כאילו, אלה האופציות.
כן, אתה אומר, להיות עיקר זה העיקר. בסדר, גמור, קל מדי. עוד אחד לספירה למעלה. הנה התיאור של הבית עצמו. החווה עצמה הייתה קטנה, בת שתי קומות וחשוכה. קירות האבן המוצקים שלה נשברים רק על ידי כמה חלונות קטנים וצפופים. המראה החיצוני תואם את הנוף הקודר. בפנים, לצורכי בידוד, הקירות חופו בעץ גפרורים כהה. הבית הואר במנורות נפט. רגע, קפץ לי.
נשמע כמו אירוע לא בטיחותי בעליל, מה שקורה שם.
עץ גפרורים, הבית הואר במנורות נפט, כיוון שלא היה חשמל, וגם לא היו מכשירי רדיו או טלפון.
אם היה רדיו או טלפון, אז אפשר לוותר על הנפט. זה מה שאתה אומר, כאילו.
נשמע הגיוני.
כן, אוקיי.
אחרי שהוא קנה את הבית, ג'ים אירווינג שכר שני פועלים כדי לבצע תיקונים ושיפוצים בבית. הוא הזמין את הפועלים, אמר להם, שמעו, כאילו, כאמור, אנחנו הבית היחיד פה בסביבה, על ההר וזה, יהיה לכם בלגן, לעלות, לחזור וזה. בואו, כשאתם פה עובדים, תישארו כבר לישון, כדי שלא תצטרכו ללכת, תישארו לישון, חינם, עלינו, הכל טוב, נרחיל אתכם וזה, תישארו פה. הפועלים אמרו, לא. אחד מהם הסביר. תשמע, אני לא יכול לישון בחדר הזה, שמעתי קולות מוזרים, ויש משהו מסתורי במקום הזה.
אוקיי.
אולי זה יחזור אחר כך.
אולי.
אולי.
נשמע ככה.
בשנת 1918 נולדה בת נוספת למשפחה, קראו לה וורי אירווינג.
וורי?
V-O-I-R-R-E-Y. אז כאילו וורי, בדקתי איך הוגים את זה כי זה היה מוזר, וורי. היא גדלה שם כאילו בבידוד סוג של עם ההורים שלה, כי שוב הם לבד שם על ההר הצחיח, לא היו לה הרבה חברים. היא הפכה לביישנית מאוד, אבל כדי לפצות על זה, היא הייתה ילדה יצירתית מאוד, שבילתה הרבה מאוד זמן בחוץ. הנה ציטוט שנכתב עליה מאוחר יותר. היא הייתה ילדה רצינית, שנוטה לשוטט לבד באחו. סופר עליה שהיא הייתה יכולה להתגנב מאחורי ארנבת, ולהרוג אותה בעלה, בזמן שהכלבה של המונה הייתה משתקת את הארנבת בהיפנוזה.
זאת יצירתיות. מה זה אם לא יצירתיות? להתגנב מאחורי ארנבת ולהרוג אותה.
ועל זה שהכלבה יודעת להפנט, בוא נתעכב על זה.
בסדר. בסדר. יש בזה מן המסתורין, אני מבין את ה...
תסתכל על החטיף הזה. וורי מעולם לא עזבה את האי, היא אפילו לא הגיעה לחלק הצפוני של Isle of Man. בינתיים, היא כל הזמן שמעה מאבא של הג'ים, שבעבר היה עם כל המחירות שלו וזה, הוא היה כאילו מסתובב. הוא היה סוכן מחירות נייד, מה שנקרא. אז היא שמעה מאבא של הג'ים כל הזמן סיפורים של נסיעות, והגעתי לפה והגעתי לפה וראיתי את זה וראיתי את זה, והיא כזה נורא מתלהבת מהסיפורים. רבים מהחברים שלה לכיתה אמרו שהיא הייתה חקיינית מבריקה, עם יכולת מופלאה לחכות מגוון של בעלי חיים.
יש הדגמה?
היו!
אה, טווס.
יפה. קרא!
יש לי מספיק מהמשחק הזה בנסיעות עם הבנות, אני לא... ואתה כנראה לא ברמה שלי.
וואו, זה נשמע מבטיח, אוקיי.
שאתה תזהה חתול חד קרן, יותר מפעם אחת.
אתה יודע שאתה לא יכול להגיד את זה בלי להדגים את זה.
תשמע, זה פשוט חתול, כן? אתה רק צריך לנחש שהוא חד קרן.
אבל מה מבדיל בין חתול לחתול חד קרן?
זה שטעית כשאמרת חתול.
שנייה, אני חייב להתעכב פשוט על הדבר הזה. חתול חד קרן.
כן.
זה חתול שיש לו קרן? או שזה חד קרן עם כזה מאפיינים של חתול?
לא, זה הראשון, זה ברור שזה הראשון.
לא יודע. השני יותר מעניין, בעיניי.
יותר מסתורי.
כשהיא הייתה בת 13, וורי תוארה בתור אישה נוגה וחכמה שנושאת משהו מהמבט המוזר של אמא שלה בעיני החומות ירקרקות, שמעולם אינה נפתחות לגמרי, כאילו מתבוננות בעולם בחדות, אך עם בוז חבוי למחצה.
מה זה חבוי למחצה?
כזה, אתה יודע, אם אתה טיפה מכיר אותה, אז ברור לך? נראה לי.
פסיב אגרסיב כזה?
אולי.
כן, אוקיי.
וורי נראתה מבוגרת מגילה, כתבו עליה שהיו לה גבות חזקות ותספורת קרה, אבל מצד שני גם כתבו עליה שהיא הייתה מאוד פוטוגנית, אך נדמה שהיא חשה לא בנוח בנושא, כאילו לא רצתה שיצלמו אותה. ההורים שלה גם אמרו שהיא שנאה מבקרים. ב-13 בספטמבר 1931,
שיש תאריך מלא, זה בדרך כלל...
זה סימן.
כן.
וורי, כאמור, בת 13. ג'ים בבית, והוא שומע קולות מוזרים.
אהו!
בהמשך, לכל אורך היום, מרגרט ווורי שמעו נביחות, נהימות, יריקות ונשיפות שבאו ממש מאחורי לוחות העץ של קירות הבית. ממש שומעים את זה כאילו מעבר לקיר. המשפחה מניחה שמדובר באחברושים. למה?
כי הם נובחים? מה זה?
ויורקים.
ויורקים, כן.
כל הפעמים שספלינטר ירק על הצבים. סתום, סתום את הפה, מיכאל. אגב, שתי דקות הליכה מפה, כשאני הייתי בין איזה 6-7, משהו כזה, הייתה פה חנות צבי הנינג'ה, על רחוב הלל. זה החזיק איזה 4 חודשים, אבל הייתה חנות צבי הנינג'ה, ואני זוכר אותה טוב, כי פעם אחת הייתה לי בובה של דונטלו, והמקל נשבר לי, אז הלכתי שם לבקש רק את המקל, ואז לי שכנע אותם כזה, תגר 20 שקל, תביא אותה בגן.
נשמע כמו אבא שלך לגמרי.
חיקוי מדויק של אבא שלי.
חנות צבי הנינג'ה.
הלכנו לצלם קודם, זה ממש דקה הליכה מפה, הבית שלי, איך התרגשתי, איך אני אוהב. קיצר, אז המשפחה מניחה שמדובר בעכברושים, ג'ים ניסה להשתמש באקדח, מלכודות ורעל, הוא פשוט יורה לתוך הקיר, אבל זה לא עוזר. אז כמה ימים עוברים, והקולות ממשיכים, כאילו מדי פעם, ממש הוא והאימא מרגרט שומעים קולות מהקיר. יום אחד, אחרי שהוא שוב שמע את הקולות, ג'ים התעצבן על זה שהחיה מצליחה כל הזמן לחמוק מהמלכודות שלו. הוא היה ממש חסר אונים, והוא לא ידע מה לעשות, והוא החליט משום מה לנהום כמו כלב כועס, כזה,
כן.
לנהום כמו כלב כועס, כדי לנסות להפחיד את היצור, ואז הוא שמע נהימה חזרה מהקיר. ג'ים השמיע קול אחר, והיצור שוב חיכה את הקול שהוא השמיע, מיד. במשך החודשים הבאים, משפחת אירווינג הייתה משמיעה קולות אקראיים כאילו לקיר שלה, כל פעם שהם שומעים כאילו משהו זז בפנים, והוא תמיד מחכה את הקולות בחזרה. בדצמבר, כאילו 3 חודשים אחרי, הוא כבר מצליח לחכות קול של תינוק בוכה.
יפה, אוקיי. הוא התפתח, מה עכשיו?
משפחת אירווינג בשלב הזה מתחילה לדקלם שירי ילדים. ליצור שמאחורי הקיר, והיצור חזר על המילים באנגלית, כאילו יפה, מצליח לדקלם אותם חזרה, והם כאילו בהלם לא מבינים מה קורה.
הייצור. כן.
ואז כמה ימים לאחר מכן, זה מתחיל לדבר אליהם, מבעד לקיר. הוא אומר, שלום, נעים מאוד. שמי ג'ף. אבל חשוב, ג'ף עם ג'י. G-E-F.
G-E-F?
כן, מגעיל. מגעיל, להיות מגעיל לג'ף. הוא אמר, במשך שנים הבנתי כל מה שאנשים אמרו, אבל לא ידעתי לדבר בעצמי עד שאתם לימדתם אותי. והוא ממשיך לדבר ומספר כמה פרטים מהחיים שלו. ג'ף סיפר שהוא נולד בניו דלהי בשבעה ביוני 1852. יענו, הוא בן כמעט 80. אוקיי? 79 כזה. והוא אומר שהוא חי בכמה מקומות עם אדם גבוה בשם הולנד. הסתובב איתו בעולם. הוא פגש את הבן אדם הזה במצרים. את הולנד. הוא פגש במצרים.
כן.
הולנד לבש טורבן ירוק, כאילו חבש טורבן ירוק, והוא היה גיבן. סתם שתדעו.
אוקיי.
ג'ף אמר שהמקומיים בהודו רדפו אחריו וירו עליו פעמים רבות, אז הוא החליט לברוח, וככה הוא הגיע לאי-מן, לשם הוא הגיע יחד עם נמיות נוספות, כדי להרוג מזיקים. כן, אמרתי נמיות נוספות.
כלומר, הוא נמיה?
ג'ף הנמיה.
מזכיר, זה סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות, אך נשמע מופרך, נכון, קובי?
הכל מתוחקר, ידידי.
אוקיי. סומך עליך.
זה מה שהכל מבעד לקיר, מספר להם, אני לא מבין מה הבעיה. נמיה מדברת, בת 80, שחיה במצרים עם גיבן,
עם האיות המוזר של ג'ף.
ומאיית את השם שלו מאוד מוזר, כן. הסיפור הזה עם הנמיות שמישהו הביא לאי כדי להרוג מזיקים היה אמיתי. בערך 20 שנה לפני כן, איזה חקלאי מקומי מ-Isle of Man, הביא נמיות כדי להתמודד עם בעיית הארנבים באי. וזה באמת עבד. עכשיו, מה שהיה קצת יותר מופרך, היה הסיפור על הודו. לא זה שזו נמיה מדברת, הסיפור על הודו היה מופרך בעינם. כדי לבחון אותו, ג'ים ביקש מג'ף לדבר הינדי. ולראות שהוא באמת גר בהודו.
כן.
בסדר? אז הוא דיבר כמה מילים פה ושם, לא הרבה. תיארו את זה בתור אוצר מילים של ילד ביסודי שלומד הינדית כשפה שנייה. יודע קצת. אבל ג'ף ידע די הרבה אנגלית, אז ג'ים התחיל לשמור תיעוד מפורט של חילופי הדברים שלו עם הנמיה. זה משפט סביר.
כן. פרוטוקול השיח עם הנמיה.
כן. והוא התחיל לכתוב מכתבים להרי פרייס שהזכרנו קודם. הרי פרייס היה סופר וחוקר תופעות על טבעיות. זה המאפיין החשוב.
כן.
שלא הזכרנו עד עכשיו.
זה כאילו, זה מקצוע לגיטימי? חוקר תופעות על טבעיות?
אתה לא מכיר את כל הגוסט הנטרס האלה שיש בטלוויזיה האמריקאית?
כן.
באופן ספציפי?
כן.
כי האמריקאים מטומטמים.
כן. זה מה שיש אחרי התוכנית על אלה שמתכוננים לסוף העולם, ולפני אלה שרודפים אחרי הוריקנים.
נכון. ומחר יש לך את האלה שמוצאים דברים ומנסים למכור אותם במחירה פומבית.
ואתה שמת, אם אתה תראה מספיק ערוץ ההיסטוריה, תמיד זה יגיע לתוכנית על חייזרים ועל היטלר.
תמיד, תמיד. ולפעמים זו אותה תוכנית.
לפעמים זו אותה תוכנית.
החייזרים והיטלר. כן.
ובגלל שזה אותו קריין שהוא נורא רציני, זה כאילו, יש לזה משקל מציאותי.
בדיוק, אתם חייבים לבלים. לא יכול להיות שאתה מדבר איתי על כאילו השקיעה של אטלנטיס, ועל החייזרים, ועל הנאצים, כאילו אותו, זה לא עובד.
לא.
לא עובד.
אחלה טלוויזיה אבל.
וואי, כיף.
Entertaining.
אני לא אוהב את זה שאתה רואה ערוץ ההיסטוריה אבל. אתה אמור לא לדעת כלום.
אוקיי.
אז פרייס חוקר תופעות על טבעיות, הוא עסק בעיקר בניסיון להפריך כאילו תופעות כאלה. אנשים מכל רחבי בריטניה היו כותבים לו כאילו טענות על דיבוקים ורוחות וכל מיני דברים כאלה, בתקווה שהוא יבוא ויחקור את המקרה שלהם. פרייס כתב מאוחר יותר ספר שנקרא וידויו של צייד הרוחות, והוא סיפר שם על ההתקלות הראשונה שלו עם משפחת ארווינג. מה שבלט לו, כאילו מעבר לזה שמדובר בנמיה שיודעת כמה שפות, היה שג'ים ערך תיעוד מקיף של מה שג'ף אמר ועשה. הוא אמר ככה, זה מתחרה בסיפורי אלף לילה ולילה, באי הסבירות הפנטסטית של התיעוד. לפניי 200 עמודים, ובכל עמוד מתואר נס. זה הדיבור. עכשיו, ג'ף לאט לאט נהיה יותר ויותר נינוח עם המשפחה. ואז, ככל שהוא נהיה יותר ויותר נינוח, הוא נהיה יותר לא מנומס ופוגעני אפילו, אפשר להגיד, כלפי המשפחה. בוקר אחד, כשג'ים קרא עיתון, ג'ף צעק בקול גבוה. תקרא בקול, יא גמד עם ראש שמן. Fat-headed gnome. ג'ף היה זורק אבנים על אמא מרגרט, והוא היה צועק מבעד לקיר, כן, מגי, האישה המחשפה, אשת הזולו, האישה מהונלולו.
מאוד יצירתי, אני חייב להגיד. מאוד יצירתי.
עם מה כבר תחרוז זולו?
נכון.
אין הרבה אופציות.
זה נכון, רק הונלולו.
הוא אהב לשיר גרסאות גסות לשירים. ביניהם Home on the Range, Caroline Moon, וגם ההמנון של האי-מן. הוא היה כאילו מוסיף כללות ודברים צבעוניים כאילו לשירים. כדי למשוך את תשומת הלב של בני משפחת אירווינג, הוא היה צועק את השם המלא שלהם, כמו אמא שלך כשהיא כועסת עליך. וכשהוא החליט שנמאס לו לדבר, הוא היה אומר, Vanish! ואז נעלם.
כאילו...
מפסיק לדבר.
כאילו פוקד את זה על עצמו?
כן. זה כאילו מילת הקסם שלו, שהוא נעלם. וניש. ואז ימים לא היו שומעים ממנו. עכשיו, די מהר גילו שבאמת לג'ף היה ממש מזג נורא. הוא היה באמת זורק המון חפצים כשהוא היה מתעצבן, והוא מאוד סנה שמנסים להסתכל עליו. זה מאוד הכיס אותו. כשהוא הרגיש שמחפשים אותו, מסתכלים לתוך הקיר וזה, הוא היה צורח, אתה מסתכל, תפסיק להסתכל, סובב את הראש ממזר, אני לא יכול לסבול את העיניים שלך.
מאוד נינוח. מאוד מאוד נינוח.
פעם הוא איים על המשפחה. אני לא רשע, אבל אני יכול להיות אם אני רק ארצה. אינכם יודעים איזה נזק אני יכול לגרום. אם אתרגז, אני יכול להרוג את כולכם, אבל לא אעשה זאת.
וואו, איזה הצילות. ג'ף.
בפעם אחרת הוא אמר להם, אם תהיו נחמדים אליי, אביא לכם מזל טוב, אם לא תהיו נחמדים, אהרוג את כל העופות שלכם. עכשיו, ג'ף הקדיש הכי הרבה תשומת לב לבורי, הבת. הוא היה מדבר איתה בלילות, הוא היה מדקלם לה שירי ילדים באופן ילדותי וקצת קריפי כזה. לילה אחד, היא פחדה מדי, אז היא הלכה לישון במיטה של ההורים. וכשג'ף הבין מה קורה, הוא התמקם מאחורי הקיר ליד ג'ים, ליד אבא ג'ים, והוא אומר לו כזה חדש, איפה שלא תשימו אותה, אני אלך בעקבותיה. ואז איזו צנצנת שהייתה על שידת הלילה של וורי, עפה לרוחב החדר ונשברה על הקיר.
נייס.
עכשיו, ג'ים ומרגרט בשלב הזה חסמו את דלת חדר השינה שלהם עם שרשראות וקופסאות, אבל ג'ף מתחיל לדפוק על הדלת. יש דפיקות על הדלת, הם סיפרו שהם ראו את החלק העליון של הדלת מתעוות עם הדפיקות.
וואה.
אבל ג'ף מצד שני גם כן היה מראה הרבה חיבה למשפחה.
יחסים מאוד הפכפכים.
הוא דמות מורכבת.
הנמיה מדברת בתוך הקיר, זה דמות מורכבת.
בהיסטוריה אין רק שחור ולבן, אתה יודע, באירועים היסטוריים כמו הנמיה מדברת בת ה-80, יש גוונים של אפור. הוא שמר על בית החווה, והוא אמר להם כשמישהו או משהו התקרב. לחווה, הוא העיר את משפחת אירווינג כשהם לא היו מתעוררים בבוקר. הוא קיבע את התנור או את האח בלילה כשאחד ההורים שכח. הוא הבריח מחרסמים מהבית, הוא אמר שהוא לא אוהב להרוג מחרסמים, הוא מעדיף להבריח אותם החוצה.
זה סוג של בית חכם כזה. כן, לפעמים הוא מקלל אותך וזה, אבל
אתה אומר, לשם ה-AI הגיע
ככה זה הקדמה, כן.
כשהרובוטים ישלטו בנו, אז תהיו נחמדים כדי שהם לא ירגו לכם את כל העופות. הם סיפרו גם שהוא היה עושה עבודות בית, הוא היה מסדר דברים ומנקה וזה, וכשהם היו הולכים לשוק, ג'ף כנראה היה הולך איתם, כאילו לא איתם, כי הם לא ראו אותו עדיין אף פעם, אבל הוא היה מצטרף, והוא היה הולך כאילו בצד השני של הגדרות, והוא היה ממשיך, הם אמרו שהוא מפטפט בלי הפסקה.
מה יהיה? מה זה הדבר הזה? לאן אתה לוקח אותנו?
אני לא מבין מה הבעיה. בן אדם בפודקאסט היסטורי לא יכול לעשות סיפור על הנמייה המדברת של האי-מן.
נראה שכן.
נראה שכן. הקול שלו תואר כצורם וצייצני. הוא דיבר במבטא המקומי של בני האי. ג'ים אמר על הקול של ג'ף, לפעמים זה, ספציפית על הצחוק שלו, הוא אמר, לפעמים זה מזכיר את הצחוק המתגלגל של ילד שובב ופיקח. בפעמים אחרות, הייתי אומר שזה הצחוק המתגלגל של אדם מבוגר, אבל יש גם סוג נוסף שהוא לדעתי צחוק סתני או צחוק של מטורף. מבעד לקיר.
מאוד פרסטילי.
כן, כן.
מר נמייה.
ג'ף סיפר...
ג'ף, כן.
הוא ספר, ספר סיפורים. סיפר שלפעמים הוא מטייל בעיירה כשהוא נטלה על החלק האחורי של מכוניות. הוא היה חוזר ומספר למשפחה את הרכילויות מהעיר, ומשאיר ארנבות מתות על מפתן הדלת כדי שיהיה מה לאכול לארוחת ערב. כמה נהגי אוטובוס טענו שג'ף העליב אותם. זה מתפשט.
כן.
ג'ף התפלח לנסיעות וגנב סנדוויצ'ים מהסקיות שלהם, וקרא להם בשמות. הוא היה מביא הביתה את הסנדוויצ'ים שהוא היה גונב. משפחת אירווינג מאוד לא אהבה את זה שהוא גונב. כל הזמן מהירים לו, תפסיק, תפסיק, זה לא לעניין.
מה?
הכל נורמלי.
כן. סיפור אמיתי.
פעם אחת, אחד המכונאים של חברת האוטובוסים המקומית, נמאס לו. אז הוא התקין מלכודת, שהרי ג'ף לכאורה כביכול, הוא מספר שהוא נתלה כזה מאחורה על האוטובוס, אז הוא התקין שם מלכודת שתחשמל את הנמייה כשהיא עושה את זה. ג'ף לא פחד, ולא רק שהוא לא פחד, הוא אמר לבני המשפחה, תבדקו אותי, המלכודת מחוברת לאוטובוס מספר 82. אבא ג'ים הלך לבדוק, והוא צדק.
לג'ף יש עיניים בכל מקום.
יכול להיות שמה שאנחנו עושים בעצם זה להקריס מוניטין שבנינו בשבע שנים.
כן, ככה זה נשמע. כך זה נשמע בינתיים. סיפור אמיתי.
משפחת אירווינג התחילה להאכיל את ג'ף. הוא סירב ללחם וחלב. אז הם ניסו מאכלים אחרים, והתברר שהוא אוהב בננות, תפוזים, שוקולד. ביסקוויטים ונקניק חזיר לא עלינו, סליחה, עיר הקודש, אני מצטער. מה לעשות, זה באנגליה. הם תלו מחוות קטנה מהתקרה כדי שהוא יוכל לקחת אותה ולאכול כשאף אחד לא מסתכל, יענו.
כן.
שלא תופיע כשאתה לא רוצה. כשהוא היה רעב, הוא היה שואל, אני לא יודע איך לתרגם את זה, מצטער. הוא היה שואל, well, Jim, how about some grubbo?
מה?
תביא, זה משהו לנשנש.
grubbo.
ואם ג'ים היה ישן, ג'ף היה נעמד על הקיר ליד המיטה ומבקש בקול נמוך אוכל, וכשג'ים לא היה מגיב עוד פעם, ג'ף היה צועק, היי, אתה, שטן, שמעת אותי? ושוב, אני לא יודע איך לתרגם זה, I want choco.
באיזה שלב הם עוברים דירה, כאילו?
אף אחד לא יעבור במקומם, אבל.
לא נורא.
אם ג'ים עדיין לא היה עונה, ג'ף היה דופק בקול על הקיר עד שהוא היה מקבל ביסקוויטים, ואז, כשהוא היה מסיים, הוא היה זורק את הפירורים על וורי. אם כולם ישנו, הוא היה דואג לזה בעצמו, ואז בבוקר הוא היה בא לאמא ואומר, מגי, אני מקווה שלא אכפת לך, אכלתי את הבייקון. עכשיו, לילה אחד, ג'ים האבא שמע את ג'ף מקי. מבעד לקיר. ואז בבוקר, כזה מחפש וזה, לא מוצא וזה, ואז הוא מסתכל מתחת למיטה שלו, של ג'ים. מסתכל מתחת למיטה, ורואה שם גזרים מעוקלים למחצה. והוא היה מופתע, כי אין גזרים בבית.
עכשיו יש.
תשתול את זה. לילה אחר, ג'ים שמע קולות ושאל אם זה ג'ף, וג'ף צעק, ג'ים, זה רק פאקינג עכבר. אני כאילו, ככל שהתקדמתי עם זה, התחלתי יותר ויותר לאהוב אותו. ג'ף התחיל לאט לאט לחשוף יותר ויותר פרטים על עצמו. הוא סיפר שהוא היה הולך בעבר לפגישות פוליטיות של מפלגת הלייבור.
וואו.
שמאלן. והוא ידע לדבר מעט רוסית, עברית, גיילית, וולשית, איטלקית, ערבית ופלמית. קצת אבל.
חשוב, רק את הכללות כזה לדעת.
רגע זה, איך אומרים גרובו? משפחת אירווינג שאלה אותו, תגיד, אפשר לראות אותך פעם ראשונה סוף סוף? אבל הוא סירב, הוא אמר, אני מוזר, יש לי ידיים ורגליים, ואם תראו אותי, תתעלפו, תתקשו, תתאבנו, תהפכו לנציב מלח.
הייתי מנסה, כאילו, לא יודע.
מוכן לקחת את הריסק, אתה
כן.
אם נמיה, אבל נמיה מדברת בת 80, אומרת לך דבר כזה, יכול שזה טיפה יותר אמין?
כן, זה מה שחשבתי, שזה אמין.
זאת בעיה. יום אחד, ג'ים, אתה יודע, עשה את הדבר הקלאסי הזה, שאבא יושב במטבח וכזה, מקריא בקול את העיתון, כזה?
כן.
מקריא בקול. ואז הוא עובר למדור ההספדים. ומדור ההספדים...
מה, הוא מקריא גם את המדור ההספדים?
כן. כזה, מגי תהי...
אני לא מאמינה מה קרה למרגרט.
כזה. אז הוא אמר, אדם בשם ג'ף מת.
אבל איך האיות של ג'ף?
זה לא מצאתי, שאלה טובה. אבל ברגע שהוא אומר את זה, ג'ף מתחיל לצרוח מבעד לקיר. מתחיל להתחרפן, כאילו, מבעד לקיר. בני המשפחה החליטו שאולי זה אומר שלג'ף יש יכולת על-טבעית, והוא יכול לשנות צורה. וכן.
בשלב הזה אפשר להאמין לכל דבר, שהנמיה מדברת בת 80, אז...
דוברת המלא שפות גם. יום אחד ג'ים ראה חתול מפוספס, שנראה כמו נמר. הוא רץ לשדה ונעלם. ומגי הייתה שם לידו, והיא אומרת, שמע, זה בטוח היה ג'ף. בטוח.
נתפלפו כבר לגמרי מהדבר הזה, אה?
כשמשפחת אירווינג שאלה את ג'ף אם הוא רוח רפאים, הוא אמר שלא. הוא אמר ככה.
זה מה שרוח רפאים הייתה אומרת.
לא! לא! כזה, כן. מה פתאום? הוא אמר שלא, הוא אמר ככה. אני נמיה אקסטרה אקסטרה חכמה. אם הייתי רוח, לא הייתי יכול להרוג ארנבות. אני לא חיה. אני רוח קדושה. אני רוח בצורת סמור. ואני ארדוף אתכם עם קולות מוזרים ושרשראות מצלצלות. עכשיו כבר בכל האי מדברים על הדבר הזה. על הנמיה ההודית המדברת בת ה-80. בינואר 1932 הגיע עיתונאי מהעיתון Manchester Daily Dispatch, מגיע ממנצ'סטר באנגליה, כדי לחקור את העניין. הוא לא באמת האמין לסיפור, אבל הוא כתב ככה. בני המשפחה שטוענים לקיומו של הסמור המוזר, כנראה לא ידעו מה זה נמיה, לקיומו של הסמור המוזר, נראים שפויים, ישרים ואחראים. ולא סביר שיתמסרו למתיחה כה קשה, ממושכת וחסרת תועלת, רק כדי להפוך לשיחת היום של העולם כולו. מתוך הכתבה, הסמור האנושי המסתורי של דורליש קשן דיבר איתי היום. החקירה של סיפור החיה המדהים ביותר שהתפרסם אי פעם, שמקבל אמינות בכל רחבי האי, מותירה אותי במצב של בלבול רב. האם שמעתי סמור מדבר? איני יודע, אבל אני כן יודע שהיום שמעתי קול שלא הייתי מעלה בדעתי שיכול לצאת מגרונו של אדם.
וואה. השתכנע.
סוג של כן, הוא כאילו, לא 100% השתכנע, אבל הוא אומר, תשמעו, לא יודע אם זה זה, אבל כאילו משהו יש פה, כי זה לא בן אדם. זה מה שהוא אומר.
טוב, אם עיתונאי אמר את זה.
אבל פעם התשקורת הייתה יותר אמינה, יותר... לא. הסיפור התפשט מאוד מהר וזכה לחשיפה בינלאומית. ג'ף הופיע בכותרות באמריקה ובהונג קונג. עיתונאים, פרפסיכולוגים, חוקרי תופעות על-טבעיות, ציידי רוחות ובעיקר המון תיירים הגיעו אל האי-מן כדי לראות את ג'ף. לא הצליחו לראות, אבל לפחות אולי לשמוע. בעיתונים כינו אותו הרוח מדלבי, ההר. כתב אחד אמר שג'ף הציע טיפים לאימורים על מרוצי סוסים.
זה קצת פול התמנון וייב כזה, נכון?
הוא לא אמר, אני לא הצלחתי למצוא האם האימורים צדקו או לא.
להציע זה אפשר, אין בעיה.
שים עליו, ברברי, שים. רבים הניחו שמדובר במתיחה, אחרים חשבו שמשפחת ארווינג מדמיינת את זה, ועדיין היו כאלה שחשבו שמדובר בנמייה אחוזת דיבוק או חיה מדברת מסוג אחר. משפחת ארווינג כל הזמן התעקשה שהוא אמיתי, ועכשיו זה גם טיפה מתקדם, כי עכשיו הם, כל אחד מהם טוען שהם ראו את ג'ף. ואנחנו מתחילים לקבל תיאורים פיזיים, שאנחנו נראה. ג'ים אמר, הוא חיה קטנה הדומה לחמוס או סמור, שוב, כנראה שאנשים לא יודעים מה זה נמיה. בעלת גוף קטן דמוי אך בראש, וזנב ארוך וסעיר. הגוף והזנב בצבע צהבהב, הזנב מנוקד בחום, כפות רגליו האחוריות כמעט אנושיות. מרגרט אמרה שהוא נתן לה ללטף אותו, והיא אפילו הכניסה לו אצבע לפה. וורי סיפרה שגם היא נגעה בו, היא אמרה ככה, היו לו אצבעות צהבהבות בהירות על כל יד, בגודל של בובה קטנה, שהיו קשות וקרות למגע. בסדר. אז כאמור היו הרבה חוקרים ומומחים שבאו לבקר שם בחווה. הסופר והפסיכולוג עם השם הנהדר ננדור פודור, במוצא הונגרי כמובן, הוא החליט גם שג'ף אמיתי, למרות שהוא מעולם לא ראה אותו. הוא לא חשב שג'ף רוח רפאים, הוא כתב ככה, הוא אוכל, שותה וישן, הוא משאיר סימני שיניים בחמאה ובשומן החזיר, הוא צד ארנבים ומבצע שירותים שונים עבור המשפחה. רוח רפאים היא מטרד מוחלט, אבל ג'ף הוא נכס.
ממש כאילו כותבים דברים בלי לבדוק.
לא, הוא היה שם בחווה.
אז הוא בדק. כן.
כשפודור עזב את המשפחה, הוא כתב לג'ף מכתב, בתקווה שזה יגרום לו להתגלות, ואז בני המשפחה מוצאים, כאילו מקבלים את המכתב, והם מקריאים לו את המכתב. במכתב כתוב ככה, ג'ף היקר, אני מאוכזב מאוד שלא דיברת איתי במהלך כל השבוע. באתי ממרחק רב, והשקעתי מאמץ כביר, באיסוף כל אמרותיך החכמות. אני מאמין שאתה נמיה טובה, ונדיבה מאוד. הבאתי לך שוקולדים וביסקוויטים, והייתי שמח אם היית עושה בתמורה משהו עבורי.
מדבר איתו כאילו זה...
כן, משהו, תן לו. פיזת אינפורמציה. כן. לא קיבל. מיסטיקן מצרי מפורסם הגיע לבדוק.
מיסטיקן מצרי מפורסם, כמובן. כמובן.
הוא שרף כתור... לא מצאתי את השם שלו, רק מיסטיקן מצרי מפורסם. כן. יכול להיות שזה הולנד המצרי, כן, נכון. לא, כן, בסדר. הוא שרף קטורת ועשה תנוחות יוגה, כמו שמצרים עושים.
כן, רק המפורסמים, כן.
שרף קטורת ועשה תנוחות יוגה כדי לגרום לג'ף להתגלות.
מה, וזה... הוא כאילו עשה כזה כלב מביט למעלה וכזה, זה יוציא את הנמייה הזאת החוצה.
וזה רק הכעיס את ג'ף, ואני מבין אותו קצת, לא, זה מעצבן. ג'ף אמר שזה מנוגד לכללים שלו. אסור להשתמש בקסמים הינדים או לשבת ברגליים משולבות על הרצפה. אתה יודע, הכללים הבסיסיים של התנהגות עם נמיה מדברת. הוא אמר שהוא פוחד שהמצרי יתפוס אותו ויכניס אותו לבקבוק. ביולי 1935, הוא כבר בן 83, שדר ה-BBC ריצ'רד למברט חקר את ג'ף. הוא היה, כאילו את האירוע של ג'ף, הוא היה ספקן, אבל השתדל להיות כמה שיותר אובייקטיבי, והרי פרייס, שדיברנו עליו קודם, הגיע יחד עם למברט. פרייס פתאום, הוא חוקר קצת את הבית, והוא שם לב שלבית יש קירות כפולים, ויש מרווח מאוד גדול בין הקירות, כי אתה ממש יכול להיכנס פנימה.
כמובן.
הוא אמר ככה, שיטת הבנייה הפכה את כל הבית לצינור ענק של קול, עם קירות כמו לוחות תהודה. אם מדברים לתוך אחד מהפתחים הרבים בלוחות, אפשר להעביר את הקול לחלקים השונים של הבית.
זה פיצ'ר בגדול, כן? זה לא...
זה לפני שהטלפון.
כן.
ג'ף לא הופיע בפני הרי פרייס וריצ'רד למברט, אבל ברגע שהם עזבו את הבית, הוא שוב יצא, כאילו לא יצא מאחורים, כאילו לא פיזית יצא, אבל הוא מתחיל לדבר. הוא אמר לג'ים, אני מתנצל, לקחתי חופשה של כמה ימים. והוא אמר שהוא סירב להופיע בפני פרייס, כי קראתי בעיתון שהוא ספקן. ג'ים הצליח לשכנע את ג'ף לעשות, כאילו אחרי הרבה מאוד ניסיונות שכנוע, הצליח לשכנע את ג'ף לעשות הטבעות פלסטלינה של כפות הרגליים והשיניים שלו. כאילו ממש כאילו שיהיה כזה משהו להסתכל עליו, ולספק דגימת שיער עבור פרייס. ואז כשפרייס קיבל את החומרים, הוא שלח את הדגימה לאיזה מדען שהוא הכיר, והמדען קבע שהשיער שייך לכלב ארוך שיער. פרייס אמר, יש את מונה, כלבת הקולי, שהיא הכלבה של המשפחה, אולי זה שלה. פרופסור מהמוזיאון להיסטוריה של הטבע, נקרא לבחון את ההטבעות האלה על הפלסטלינה של הכפות והשיניים, הוא אומר, שמעו, זה לא דומה לאף חיה שאני מכיר. יכול להיות שכלב עשה את זה, אבל לא סביר, יותר סביר שמישהו עשה את זה עם מקל. ואז מתחילות כל מיני תיאוריות לגבי מה קורה ומי אחראי לדבר הזה. חלק מהמומחים מצביעים על ג'ים אירווינג, או שאולי יש בן אדם זר שחי בין הקירות. היה לנו פרק כזה פעם, אתה זוכר? שהיה לנו בעליית הגג של
כן,
דולי.
כן, כן.
חפשו בארכיון, 7 שנים. אז חשבו שאולי יש איזה בן אדם זר שמסתתר בין הקירות, אבל הרי פרייס אמר שלדעתו זו וורי, הבת.
לא.
שאחראית לדבר הזה. אנחנו ב-35, היא בת 17 עכשיו בערך, משהו כזה. והוא אומר, כנראה, לא רק שהיא עומדת מאחורי זה, כנראה שהיא יודעת לדבר מהבטן. תגובה טובה.
מעניין.
הוא אמר שזה
מתיישב... וואי, שכחתי שזה משהו שיש אנשים שיודעים לעשות.
כן, זה...
כאילו, זה פעם, מגניב. פעם זה היה פריים טיים שיט, כאילו, לדבר מהבטן.
הוא אמר שזה מתיישב טוב עם זה שג'ף מתנהג כמו מתבגר, כמו נער מתבגר. סיפר שפעם, כשאחותה הגדולה של וורי באה לבקר מאנגליה, ג'ף התנהג ממש כמו אח קנאי, כזה שרק ביקש מלא צומי ושיפסיקו לדבר איתה. ג'ף בילה את רוב הזמן שלו עם וורי. וורי סיפרה שג'ף יצא לצוד איתה ארנבים כמה פעמים. היא גם הייתה ילדה כאמור, מאוד מאוד בודדה שם על ההר. ג'ף גם היה מאוד מרושע כלפי האימא מרגרט, ולעיתים קרובות הוא קרא לה אישה מכשפה וזרק עליה דברים. אמרו שאולי זה מתאים לנערה מתבגרת. ואז אנשים גם נזכרו שבערך 20 שנה לפני כן, יצא רודיארד קיפלינג הסופר, הוא הוציא סיפור קצר שקוראים לו ריקי טיקי טווי, שמדובר בו על נמייה מדברת, שאומצה על ידי משפחה בריטית בהודו.
נייס.
אז אולי משם מגיע גם הנודלי וזה וזה וזה. היו גם כאלה שטענו שבעצם כל המשפחה מעורבת בדבר הזה. עיתונאי מ-Isle of Man Examiner,
בטעון, כן.
טען...
כן, הביטאון. שם דבר.
הוא טען שהוא ראה פעם את וורי בזמן שהיא משמיעה קולות, ואז ג'ים ניסה לשכנע אותו שהקול הגיע ממקום אחר. אחרים חשבו שלכל המשפחה פשוט היו עניינים עם בריאות הנפש, בגלל שהם כל כך בודדים על האי המבודד והצחיח והמסכן, בלי חשמל ובלי רדיו ובלי כלום. אז כנראה ש... כאילו לטענתם, כנראה שזה מה שהביא לזה. עיתונאי אחד כתב, לא היה להם חשמל, טלפון או רדיו.
רדיו.
הם לא השתלבו עם המקומיים, ואמצעי הבידור היחיד שלהם היה פטיפון. אז מה הפלא?
מה עוד הם יכלו לעשות? מה אתם מצפים שיקרה?
אך הגיוני. המשפחה סירבה להצעות למכור תמונות של ג'ף לעיתונים. הם דחו, היה איזה סוכן שבא והציע להם 50 אלף פאונד, שזה בכסף של היום בערך 3 מיליון פאונד, עבור הזכויות לסיפור של המשפחה, וכאילו לשבת איתם קצת בבית, ולהכיר קצת את מה שקורה וזה, והם לא הסכימו. אף אחד לא הצליח להבין למה הם סירבו. חבר של ג'ים, צ'רלס מוריסון, לעומת זאת, הגן עליהם באופן נחרץ. הוא כתב מכתב לננדור פודור ממקודם, והוא סיפר במכתב שהוא טען, כאילו הוא טען במכתב שהוא שמע את ג'ף מדבר פעמיים, והוא לא חשב שמדובר במתיחה. בהתחלה שמעתי רבות על מה שכונה אז סמור מדבר. שים לב שאף אחד
לא... הקפיצה הזאת בין הסמור לנמיה.
אף אחד לא קורא לזה נמיה.
כן.
חוץ ממנו. בהתחלה שמעתי רבות על מה שכונה אז סמור מדבר, ולאגתי לכל העניין. החלטתי לבקר ב-7 במרץ 1932. עם הגעתי, כל צווחני אמר לי, שלום, ארתור! אז עניתי, שלום. ואז הוא אמר, קרא לי ג'ף. אני רוח הקשורה לאדמה. לפני שראיתי אותך, תכננתי לפוצץ לך את המוח עם אקדח. אבל עכשיו אני מחבב אותך.
רחום וחנון.
הייתה גם הצהרה חתומה על ידי 3 צעירים שביקרו בבית בזמנים שונים, וסיפרו שהם שמעו וחוו דברים מוזרים בבית. בסך הכל היו 15 אנשים שונים, לא בני המשפחה, שהעידו לטובת המשפחה. בכתב וחתום. לאט לאט הסיפור פשוט דועך בעיתונות, מפסיקים לכתוב על זה, מפסיקים להתעניין בזה, וזה קצת נעלם כאילו מהתקשורת בבריטניה ועל האי. ג'יימס אירווינג נפטר ב-1945. ננדור פודור סיפר שהוא האמין בקיומו של ג'ף במשך זמן רב, אבל הוא שינה את דעתו ב-1952. פודור הציע הסבר פסיכואנליטי חדש ומורכב. הוא טען שג'ף היה חלק מנותק מהתודעה הלא מודעת של ג'ים אירווינג. אירווינג היה אדם שנכשל בחיים, אשר תשוקותיו הרבות היו חזקות מכדי לשאת את הכישלון הזה בהשלמה. בזכות עבודתו המקורית, האופקים שלו היו רחבים מדי, פיזית ומנטלית, מכדי להשלים עם החיים בצריף, בתור חוואי כבשים ועיזים, במקום נידח שאלוהים שכח. שם הוא נאבק כל הזמן ברעב פיזי. בעיית הרעב הנפשי לאדם אינטליגנט כמו אירווינג אף חמורה עוד יותר. לא הייתה דרך להקל עליה באמצעים מודעים, אז התודעה הלא מודעת שלו טיפלה בכך ויצרה את ההחלאה המוזרה ג'ף, שאינו משתייך לקטגוריה של בני אדם, חיות או רוחות רפאים, אבל בעל מאפיינים שותפים לכולם.
קרדיט צ'אט ג'י-פי-טי. מה זה המצאה מוחלטת, באמת? מה קשה להגיד, זאת בורי הזאת וזהו. איפה נסעת?
אז לא, אז הוא מאשים את האבא בתכלס.
כן, בסדר. מאשים אותו בזה שהוא מדמיין את זה.
כן. שהוא מדמיין את זה, והוא לא מודע לזה שהוא מדמיין את זה, כאילו. מרגרט ובורי מכרו את הבית, אבל באופן הוא לא מפתיע, מכרו את הבית במחיר מאוד נמוך, בגלל שהבית נחשב לרדוף על ידי נמיה או סמור.
או סמור.
כן, אתה יודע. הולך איתם. קנה אותו קצין צבא לשעבר, קראו לו לזלי גראם. יום אחד הוא ראה חיה גדולה שרצה על רצפת המוסך בבית. הוא הציב מלכודת, ובבוקר הוא מצא את החיה, אני מצטט. הוא נהם, ירק ושרט באכזריות יותר מכל דבר שראיתי אי פעם. אבל מה שלא, הוא לא דיבר איתי. אז גרם עשה את הדבר המתבקש, נתן לו זפתה על הראש, והרג אותו.
כן, אוקיי.
הרג אותו והציג אותו לרעבה והזמין...
נחלץ אותו גם.
יכול להיות.
כמו שהם אוהבים.
לא בדקתי, כן, נשמע סביר. אבל אני כן יודע שהוא הזמין אנשים מרחבי האי-מן לבוא לראות.
וכמובן באו, כי...
כי מה היה
לעשות. לא היה מה לעשות, כן.
בידי. זו הייתה נמיה. אבל הרבה יותר גדולה מאיך שבני משפחת אירווינג תיארו אותה. גם מה שכן, אז המשפחה תיארה אותה בתור גוון צהבהב, עם כזה קצת חום על הזנב, והנמיה הזאת בשחור ולבן. מרגרט ובורי אמרו שהנמיה שגרם הרג היא לא ג'ף. ושוב, זה די נעלם. ב-1970, עיתונאים ממגזין פייט, איתר את וורי לראיון, והיא מספרת ככה. הייתי ביישנית, אני עדיין ביישנית. ג'ף גרם לי לפגוש אנשים שלא רציתי לפגוש, ואז הם אמרו שאני משוגעת או מדברת מהבטן, תאמין לי, אם הייתי כזאת טובה, כבר מזמן הייתי עושה מזה כסף, כמו שאמרת קודם. ג'ף פגע מאוד בחיים שלי, נידו אותנו. שאר הילדים היו קוראים לי רוח הרפאים. נאלצתי לעזוב את האי-מן, ואני מקווה שאף אחד ממקום עבודתי הנוכחי לא ידע לעולם את הסיפור שלי. ובגלל זה היא מתראיינת להם.
כן,
בגדין. כן. היא האשימה את ג'ף בזה שהיא מעולם לא התחתנה. היא אמרה ככה, איך יכולתי אי פעם לספר למשפחה של גבר מה קרה? וורי הלכה לעולמה בשנת 2005. גם מרגרט וגם וורי הכחישו שהיה להן קשר לדבר. עד סוף חייהן. בשנת 2014 נערך כנס בספריית האוניברסיטה של לונדון כדי לדון בתעלומה, כזה 80 שנה לאירוע כזה. ממש כל מומחי ג'ף הגיעו מרחבי העולם.
כנס של מיסטיקנים מפורסמים וחוקרי ה-LTV.
משהו כזה.
אורן זריף כזה.
זה פסיכוקינזיס. איש מעולם לא פתר באופן חד משמעי את התעלומה של ג'ף. ריצ'רד אספלי מהספרייה של אוניברסיטת לונדון, טען שסיפורו של ג'ף הוא חלק ממגמה רחבה יותר של חיות מדברות שעברו בהיסטוריות שבעל פה במשך אלפי שנים. חוקרים מציינים את החשיבות של חיות מדברות בהיסטוריה האנושית. חיות מדברות מספקות לנו את הפוטנציאל לעולם שונה לגמרי, עולם שמזכיר את שלנו אפילו מוכר, אך עדיין מספיק מוזר כדי לשמר את הפנטזיה. הסיפור של ג'ף שימש ב-2022 בתור בסיס לפרק מהדרמה הקולית שהוציאו, ה-BBC הוציאו כמו אודיובוק כזה, בשני חלקים של דוקטור הו. ממש יש חצי מזה על ג'ף. וב-2023 יצא הסרט הקומי ננדור פודור and the talking mongoose. ננדור פודור והנמייה המדברת, בחיכובו של סיימון פג בתור החוקר ננדור פודור, והסופר ניל גיימן בתור ג'ף, כאילו בתור הקול של ג'ף. זה נשמע מדהים, לא ממליץ. זה באמת, על הנייר, סרט מופלא.
ג'ף, אתה אומר.
ג'ף.
תודה רבה, קובי מלמד. איך שרדת את התחקיר הזה? אני לא יודע.
מה אתה חושב?
זאת וורי. כאילו זהו, זו ההבחנה.
אני רוצה להדכן שקבוצת אנשים של הפועל בירושלים ניצחה 1-0. וואו!
את מי?
את כישרונות חדרה כמובן.
כישרונות חדרה. טוב, איזה יופי.
אז וורי, נכון? כאילו אין שום דבר אחר רגיוני.
עם מה שסיפרת פה, עם הקולות, עם היצירתיות. כן, קונספירציה מהקהל.
קודם כל, אנחנו אוהבים קונספירציות. כידוע, כבר שנים רוצים לעשות פודקאסט צד על קונספירציות, הוא לא יקרה אף פעם. אבל בסדר. כן, קונספירציה.
שתפי אותנו.
בית ישן עם מנורות נפט. או. או.
שמה הוא שמע?
לא הורעלו. כאילו סוג של. יש תיאוריה שמדברת על זה. לא הצלחתי למצוא אם בבית הספציפי הזה זה רלוונטי, אבל מנורות נפט לא תמיד, תלוי באיזה חומר משתמשים, אבל בחלק מהמקומות, בחלק מהבתים, משתמשים במנורות הנפט הזה, האלה בחומר, אם אני לא טועה, יש שם כספית או משהו כזה, שזה עלול לגרום לטירוף דעת / הזיות.
כן.
יכול להיות שזה זה, אבל אז נשאלת השאלה, איך זה הגיוני שלכל בני המשפחה יש את אותה הזיה?
נראה שזה נבנה עם הזמן.
או שהם כאילו פשוט, אולי הם מאלתרים והם כזה yes and, כזה, כן, נכון, יש לך,
כן.
פשוט מאמינים אחד השני וזורמים על זה. הכל יכול להיות.
הכל יכול להיות.
הכל יכול להיות.
זה קצת פותר את זה כמו הפודקאסט Shit Town, S Town. זה כאילו, אם אולי ההשראה משם, שיש גם איזה דיבור על כספית שנשמו אותה וזה. טוב, כנראה שלא נדע, אני צריך לחיות עם הסימן שאלה האדיר הזה.
בהצבעה, מי כאן חושב שמדובר בנמייה מדברת הודית בת 80? אני רוצה להיות חבר של כולכם.
בטח.
היו פה איזה 5-6 ידיים, דברו איתי אחר כך, נחליף טלפונים.
איך ידע לדבר הינדי? היה לה הרבה זמן פנוי.
לא, זו שאלה יפה, איך ידעו לדבר הינדית. התשובה היא שהבריטים באותו הזמן שלטו בהודו, והיו הרבה מאוד אנשים שהגיעו הלוך חזור, אז
אבל
הינדי
בסיסי,
כן מתאים.
כאילו, בסיסית, זה מה שנאמר.
כן, כן, זהו, זה לא שהוא ידע הינדי שוטף, זה כזה דיבר בסיסי.
בערך כמו שאתה יודע צרפתי.
יש את רובם בבית על הפובל, אין יפה בקודי טאמפ, לא. מצאתי תינוק בפח, אין לנו הרבה זמן.
כן. משפט מאוד שימושי, מאוד מאוד שימושי.
מה עוד אתה צריך לדעת? סיפרתי לך את כל המידע הדרוש. אני ממהר, יש פה מקרה חירום.
כן.
ואירוע חשוב, שדורש התייחסות עכשיו.
חייב שניסע לצרפת.
שמע, בפריז, לא זוכר שהשתמשתי בזה.
מפתיע.
כנראה, טוב שכך.
יופי. עוד תיאוריות קונספירציה, או שנעשה כזה כיבוד קל פיזור לבתים? לא? אוקיי.
בסדר גמור. כן. זהו, התלבטתי קצת לגבי הדבר הזה, כי זה נשאר עם סוף פתוח וזה. אבל, שמע, זה מופיע, באמת, קשה לי להסביר את כמות העיתונים מהתקופה, וגם מכמה שנים אחרי התקופה, שהדבר הזה מופיע, כאילו, זה מופיע, וכאילו עיתונאים שמספרים...
אנחנו אומרים את זה הרבה. לא היה מה לעשות.
נכון.
לא היה מה לעשות.
בהחלט. בהחלט. זה ממש ההתחלה של הטלוויזיה לא הייתה.
זה מזכיר לי, לא היה מה לעשות. היום בבוקר, אולי שלחתי לך, לא נראה שלחתי לך, חשפתי לאיזה ריל של אמריקאים שיושבים למרגלות אגם, ויש למעלה כזה הר, והם צופים במכוניות שפשוט מתרסקות אל מעבר להר. יושבים שם כזה, עושים על האש בירות וכאלה, כנראה שמים, לא יודע, איזה בלוק על הגז של המכוניות הישנות האלה, פשוט צופים בהם מתרסקות למטה.
מדהים.
אני לא קראתי כאילו את הפרטים, אבל זה מה שקורה שם.
זה מופלא.
אז עדיין, כאילו, עדיין, יש טלוויזיה, יש אינסטגרם, כן, סבבה, אבל זה מה שעושים. כן, לא יודע, יש שם המון אנשים, המון אנשים היו צפו בפלא הזה. אולי זה יהיה פרק יום אחד.
אין בעיה, אני אחכה שתשכח את זה, עוד חודשיים ככה.
פחות.
או פרק הפוך.
כן.
פרק הפוך, אהבתם את השיר?
של פרק הפוך, מי שמע את השיר.
וואו, איזה שיר נפלא.
וואו, מדהים, אנחנו חיים בתקופה מדהימה. טוב. כן, אז זה היה עוד פרק של, וכן, אם אתם פה, זה כיף לנו ממש שהגעתם, זה לא מובן מאליו, בכל זאת, כאילו, ירושלים, לא יודע, תקופה חדשה, whatever. אז כיף גדול. ואנחנו נחזור לפה, כמו שההיסטוריה מלמדת. וזהו, תודה רבה ליעקב.
אני מודה לך מאוד, וכרגיל במופעי לייב אני תמיד אומר, הדבר הזה לא היה מה שהוא. בלי הנוכחות שלך.
הנוכחות.
כן, אתה יודע, זה מספיק.
תגיד מה שתגיד, אני מגיע.
חוץ מהפעם האחת שלא הגעת, יש לך 100% נוכחות, זה נכון.
נכון מאוד. ראינו איך זה הלך.
בדיוק, ולכן אני אומר. בדיוק לכן אני אומר. אז כפרה עליך, באמת, אני מודה על כל יום שאנחנו עושים את הדבר הזה, והיו הרבה ימים, זה 7 שנים פלוס.
וואו.
כן.
אבל מי סופר?
ליטרלי אנחנו.
כן. אז שוב, אתם יודעים כאילו איפה לעקוב, לדרך כל הדברים האלה.
כן.
כיף גדול, תודה שבאתם.
כן, כיף להיות פה. תודה רבה לכל הצוות בנוקטורנו.
ממש, ממש תודה.
שאנחנו מאוד אוהבים. אתם חמודים מאוד. כיף תמיד להיות פה. עכשיו כשהפועל יצא לפגרה, אז...
אתם בפגרה מהרגע שהתחיל לפלאו.
זה קצת נכון. זהו, נגמרה הליגה, אז אין מה לעשות, אז אפשר לבוא לירושלים גם מסיבות אחרות, וזה תמיד כיף.
יפה מאוד. קרוז של הפועל ירושלים, דרך אגב, למי שלא יודע.
גאווה גדולה לעשות את הדבר הזה.
באמת,
זה משלם מעולה גם.
כן, אני בטוח. זהו, אז עד הפעם הבאה. יאללה ביי!